טוב, מוריי ורבותיי, הנה אנחנו מתחילים בעזרת השם יתברך. אתם יודעים שים סוף נקרא מחר בערב, זה קריאת ים סוף. ולמדנו בשיעור הקודם שבשעה שנשרפו נדב ואביהו, אז באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, אז למה קראת להם את הים? מה הקשר בין שמיטה להר סיני? למה קראת להם את הים? נשרפו נדב ואביהו, למה קראת להם את הים? אז למדנו בשיעור הקודם שהקשר הוא בזה. בעצם, למה מתו נדב ואביהו? מה זה הגיע לאהרון הכהן? אז כתוב שבאהרון התענף השם, זה כתוב בפרשת דברים ואתחנן, ובאהרון התענף השם, אומר רש"י, זה כילוי בנים. על מה? על זה שהוא עשה את העגל. על זה שהוא עשה את העגל, הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את בניו. אומר רש"י, שמשה רבינו אמר, והועילה תפילתי, הועילה תפילתי, שבמקום ימותו ארבעה, מתו רק שניים. אבל, על כל פנים, ודאי, לאהרון היה עונש. והשאלה הגדולה היא, בסוף. והשאלה הגדולה היא, למה הגיע לעונש? הרי הוא היה אנוס. הוא הרי היה אנוס. הם באו עם אקדח על הראש שלו. אם לא תעשה עגל, נערוב אותך. ועוד יותר, לפי מה שחזל אומרים בגמרא במסכת סנהדרין דף ח, שדיברנו בעבר, שאהרון לא סתם היה אנוס, הוא היה מוכן למות, רק הבעיה הייתה שאם יערג במקדש השם כהן ונביא, אתם זוכרים את העניין, כן? למה אהרון עשה את העגל? מה? הוא ראה את חור זבוח לפניו, הוא אמר, אם עכשיו אני לא אעשה להם את העגל, אז הם יהרגו גם אותי, ואז חס וחלילה יתקיים בהם אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, ואין תקווה לסניניהם של ישראל, עדיף שאני אעשה את העגל. לקיצור, הוא היה אנוס, אנוס לגמרי. אז למה מגיע לעונש? מה התשובה לזה? שבעניין אבוי דזור לא מועיל טענת אונס. הרי הדין הוא שיהרג ועל יעבור, אז מה יעזור לך טענת אונס? עכשיו, שישראל היו בים, כתוב שאוזה, שר של מצרים, במדרשים אחרים כתוב שזה היה סמך מם. בכל אופן, הם טענו, הללו עובדי אבוי דזור, והללו עובדי אבוי דזור, מה נשתנו אלו מאלו? למה את אלה אתה קורא להם את הים, ואל אלה אתה מטביע? נו, מה ענה הקדוש ברוך הוא? וכי אתה משווה אונס לרצון? המצרים עבדו ברצון, היהודים עבדו באונס. אז זאת אומרת שבטענת עבודה זרה מועיל אונס? טענת אונס מועילה בעבודה זרה? אז למה מתו בני אהרון? כי לא מועיל טענת אונס בעבודה זרה. אז למה קראת להם את הים? יפה מאוד. זה אמרנו בשיעור הקודם. עכשיו, אז יש לי שאלה, אז למה באמת נקרא הים? אם טענת אונס לא מועילה בעבודה זרה, אז למה באמת נקרא הים? אז כאן רבו ישראל צריכים לדעת שיש עוד מדרשים למה נקרא הים. ההסבר כתוב במדרש אחד, כי הים ראה את ברייתא דרבי ישמעאל. ברייתא דרבי ישמעאל, אתם יודעים מה זה? פעם היה מנהג עתיק, שיש סידורים שזה עוד נתפס גם, להגיד רבי ישמעאל לפני התפילה, קורבנות וזה, בסוף כתוב שם גם רבי ישמעאל. יש סידורים שזה עוד כתוב אפילו. כן.
והדפים הכי שמורים
לסידור. כן. אז הים ראה את ברייתא דרבי ישמעאל, הוא נקרא. מה הקשר לברייתא דרבי ישמעאל? התשובה היא, אומר הרב ויינפלד בספר אבן יחזקאל, שימו לב רבותיי, בעצם את השאלה של האוזה הזה, את אותה שאלה שאל משה רבינו בסנה. כשמשה רבינו עמד בסנה והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תוציא את ישראל ממצרים, אז הוא אמר, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים? מה השאלה וכי יוציא? באיזה זכות יש להם שאני יוציא את בני ישראל מארץ מצרים? אז בעצם משה רבינו כבר שאל את זה. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? והוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא אמר שהסיבה שבכל זאת יקרה הים זה בגלל שנעבוד את השם, נקבל את התורה. עכשיו, במעמד הר סיני שוב היה כתרוג. באו מלאכי השרת ואמרו, פרק שלם בתהילים, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מלוקים וכבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך כל שעת תחת רגליו, צונה ואלפים כולם וגם בעמות שדי, השם אדוננו אשר תנה אותך על השמיים. מה אתה נותן תורה לבני אדם? מסבירים לנו חז"ל שהטענה שלהם הייתה טענת בר מצרה. מה זה בר מצרה? כשאני הולך למכור שדה, דירה, בא השכן ממול, אומר, תשמע, אני רוצה את הדירה. אני אומר לו, תראה, אבל אני רוצה למכור להוא. הוא אומר, אבל אני בר מצרה. למה? אני יושב על המיצר, על הגבול של השדה שלך, אני רוצה את זה, לי זה יותר נוח ולי זה יותר, משרת את האינטרסים שלי יותר טוב. הדין הוא שהוא קודם. אז אומרים על אחרי השרת, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת תורה? שואל, הנה אנחנו פה, התורה הייתה בשמיים, אנחנו בר מצרה, תן לנו את זה. מה התשובה לזה? שאנחנו בנים וכלפי בן, הנה יש לי בן, רוצה לתת לו את הדירה, אתה תגיד לי שאתה רוצה את זה במקום? מה פתאום? בן קודם. נו, מי אמר שאנחנו בנים? יפה מאוד, אבל איפה רואים שאנחנו בנים? שמועיל תשובה. איך מועיל תשובה? הרי שואלים כל הספרים, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אז איך מועיל תשובה? התשובה היא, אבל אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. זה שמועיל תשובה סימן שאנחנו בנים. עכשיו, אחרי כל זה, הגענו לפוינט, לנקודה. רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת. איך יכול להיות שקוראים לתני ישמעאל? איך יכול להיות שקוראים לתני ישמעאל? ישמעאל? זה ראש מרושה.
ישמעאל
עשה תשובה. מה הראיה אמורה ברייתא דרבי ישמעאל? יש תני שקוראים לו ישמעאל? זאת אומרת שיש את העניין של תשובה. תשובה זה אומר שאנחנו בנים. בנים זה אומר שנקבל את התורה. נקבל את התורה? אם ככה אפשר לעשות פליאת ים סוף. מה הראיה שהוא נקרא? הוא ראה את ברייתא דרבי ישמעאל. גלגל. עכשיו עוד הסבר, וזה אמרנו בעבר כשלמדנו פרשת בשלח, אמרנו אז את זה, ואני לא הספקתי להסתכל בשם מי ולא מצאתי, זאת אומרת חיפשתי קצת ולא מצאתי. על כל פנים זה הסבר מאוד יפה. באמת הטענה היא טענה חזקה. מה אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא קורא להם את הים? הרי הם עבדו עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אבל המצרים ישבו בבית קפה עם כוס קפה ועיתון של בוקר כל בוקר שלוש שעות, יש להם זמן. באותו זמן היהודים עבדו בפרך, את האיסורים. נו, איסורים הרי מחפרים, אז מה אתה שואל שאלות? הללו עובדי עבודה זרה? הללו עובדי עבודה זרה, נכון, אבל היהודים עבדו עבודה זרה וכיפרו על זה באיסורים נוירואים, אז מה אתה רוצה? אני רק רוצה לדעת דבר אחד, מי אמר שאיסורים מחפרים? הגמורה, איפה? מצוין. הגמרא במסכת ברכות דף ה אומרת שזה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לוקיש, מאיפה לומדים שאיסורים מחפרים. רבי יוחנן סובר שלומדים את זה מקל וחומר משן ועין. שן ועין, עבד כנעני יוצא בהם לחירות, למרות שזה רק איבר אחד. אז איסורים שכל גופו של אדם מתענה בהם, בוודאי ובוודאי שאיסורים מחפרים. זה רבי יוחנן. ריש לוקיש אומר שזה עניין של גזירה שווה. מה הגזירה שווה? נאמר ברית במלח ונאמר ברית באיסורים. נאמר ברית באיסורים שנאמר אלה דברי הברית, ונאמר ברית במלח, נו, כי מלח ברית אלוקיך משהו, אני לא זוכר את הפסוק. אז אם כן, גזירה שווה. מה מלח ממתק את הבשר? אף איסורים ממתקים אבונותיו של אדם. זה רבי יוחנן וזה ריש לוקיש. אז אם ככה איסורים מחפרים, אז כבר יש סיבה שיקרה הים, למרות שישראל עובדים עבודה זרה, אבל היה להם איסורים. כן, אבל מאיפה אתה יודע שאיסורים מחפרים? התשובה היא מהברייתא של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת בהם מקל וחומר ומגזירה שווה. קל וחומר וגזירה שווה, זה היצורים מחפרים, לכן נקרא הים, כי הוא מהברית על רבי ישמעאל. מה עוד כתוב בחז"ל? שהוא ראה את ארונו של יוסף והוא נס מפני הנס. מה פירוש? יוסף הצדיק עזב את בגדו, זה לא יאומן, איזה כוחות לבן אדם לעזוב את בגדו בידה של המרשעת הזאת וככה לרוץ החוצה בלי בגד, איך אפשר? אבל זה היה הכוח של יוסף הצדיק, אז הוא עשה נגד הטבע, הים ראה את ארונו וגם הוא עשה נגד הטבע, הוא נס מפני הנס. זה ההסבר הפשוט. על זה נוסיף מאמרה של הגמורה במסכת פסחים קי"ט. אומרת הגמרה שלוש מטמוניות הדמין יוסף במצרים. אחת התגלתה לקורח, לכן הוא היה עשיר כמו קורח. השנייה התגלתה לאנטונינוס בן הסבירוס. מי זה היה? חבר של רבי, הוא היה קיסר רומי, הוא היה עם חבר של רבי הקדוש, והוא בסוף ימיו אפילו התגייר. השלישית שמורה לצדיקים לעתיד לבוא. אולי מישהו יכול להגיד לי מה הצדיקים אמורים לעשות עם זה לעתיד לבוא? לתת צדקה למי? למי יהיה לתת? רבו ישראל, אמרתי פעם על דרך הדרוש, אמרתי את זה לרב אוזנר והוא שמח עם זה, הוא אמר לי פנינים יקורים, על דרך הדרוש אפשר לומר כך: שלוש מטמוניות התמין יוסף במצרים, לא הכוונה דווקא לכסף אלא רעיונות מוסריים. המוסר הראשון שהוא התמין זה שהגזרה אמת והחריצות שקר. כלומר, כאשר אדם נגזר עליו משהו, אז אתה יכול באמת לרקוד קדצ'קה על האף ולעשות שמיניות באוויר ושום דבר לא יעזור לך. אם נגזר, נגזר. איפה ראינו את זה אצל יוסף? מה האחים שלו לא עשו כדי לא להשתחוות לו? עזר להם? הגזרה האמת והחריצות שקר, זה המוסר הראשון שהתמין יוסף במצרים. המוסר השני זה, כתוב במדרש שיוסף הביא הרי מיליארדים למצרים, טריליונים, אבל כל הכסף הזה הוא לא השתמש ולא נגע בזה, עד כדי כך שהוא אפילו השאיר לילדים שלו ירוש כמה פרוטות. כתוב בחז"ל כמה פרוטות. למדנו שאדם יכול להיות ליד כסף, להיות מיליארדר ולא ליהנות מזה פרוטה. זה המוסר השני. המוסר השלישי זה, יוסף הצדיק קיבל שכר על מה שהוא עמד בניסיון, על כל פיקס. עיניו שלא זנו מעבירה, אני לא זוכר מה כתוב על איזה שכר קיבלו, פיו שלא נשק בעבירה על פי חיישה כל עמי, צברו, הרבייה סמד רמיד עזב על צברו, ידיו ורגליו שלא משמשו בעבירה, אז לא ירים איש, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. הכל הוא קיבל שכר. נו, אבל עיקר השכר היה אחרי שהוא מת. קריאס ים סוף היה בזכותו, כל האמון שלנו בזכות קריאס ים סוף. אז רוב השכר, אם ככה, עיקר השכר הוא לאחרי שאתה מת. כשאתה חי יכול להיות שתקבל שכר, ושכר גדול, אבל זה לא עיקר השכר. עיקר השכר זה אחרי שבן אדם נפטר מן העולם. זה שלושת המטמוניות שהתמין יוסף במצרים. אחת התגלתה לקורח, זה הראשונה, הגזרה האמת והחריצות שקר. הוא רצה להיות כהן במקום אהרון, מלך במקום משה, נשיא במקום אליצפן, אבא שלי נולד, סבתא שלי, אמא שלי, בן דוד שלי, לא עזר לו כלום. זה התגלה לקורח, כשהוא היה בתוך האדמה הוא כבר הבין שהגזרה האמת והחריצות שקר. המטמון השני, שאדם יכול להיות מיליארדר ולא להשתמש בכסף, זה התגלה לאנטונינוס. למה? הוא היה חבר של רבי הקדוש. רבי הקדוש היה מיליונר, וכתוב שבסוף מעבירים את ידיו לשמיים, הוא אמר: גלוי וידוע לפניך ריבונו של עולם שיגעתי בתורה בעשר אצבעותיי ולא נהניתי מהתורה, מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. והמוסר השלישי, שעיקר השכר, זה שמור לצדיקים באמת לעתיד לבוא. זה השמור לצדיקים לעתיד לבוא. זהו. עכשיו אנחנו עוברים לכמה וורטים מה, מה אתה שואל? מה זה? לעמוד בניסיון. בשביל לעמוד בניסיון. מה אומר ישראל? כן. טוב, תריבו אחרי השיעור. עוד בעניין הזה שהים נקרא בזכות יוסף הצדיק, מה הקשר בין הזכות של יוסף הצדיק לבין זה שהים נקרא? ההגדה החדשה של הרב ולך, שיהיה בריא, מרב חיים פלאג'י. אז הוא מביא דבר נחמד, כתוב במדרש, מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקה. פעם הלך וישב בספינה, באה רוח וטבעה ספינתו בים. ראה רבי עקיבא, הוא בא לפני בית דין להעיד על אשתו להינשא. עד שדנו בעניינו, בא אותו האיש. אמרו לו, אתה הוא שטבעת בים? אמר להם, אין. ומי העלך? אמר לו, צדקה שעשיתי, היא שהעלתני מן הים. אמר לו, מניין אתה יודע? אמר לו, כשירדתי למעמקי מצולה שמעתי כל רעש גדול מגלי הים, שזה אומר לזה, רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים שעשה צדקה כל ימיו. באותה שעה פתח רבי עקיבא ואמר, ברוך אלוקים אלוקי ישראל שבחר בדברי תורה ובדברי חכמים, שנאמר, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו, ונאמר, וצדקה תציל ממוות. אז אומר על זה חיים פלאג'י, רואים שכשאדם עושה צדקה המים לבד רוצים להציל אותו. אז הוא אומר, יוסף הצדיק כל החיים שלו עשה צדקה, כל החיים שלו פרנס את העולם, אז לא מתאים שבזכותו ינצלו ישראל ממים? מתאים, זה בדיוק הפאזל הנכון. ביום הראשון של חג פסח אמרנו את ההלל השלם, אחר כך התחלנו להגיד כבר הלל בדילוג. אבל כשאמרנו את ההלל השלם אז אמרנו גם את הקטע, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך ועל עמיתך. בסוף אותו הפרק הולך ישראל בטח בהשם, עזרה ומגינה מו, בית אהרון ביטחו בהשם, עזרה ומגינה. דרך אגב, סתם הערה מעניינת, הרבה מהבעלי תפילה עושים פה טעות במנגינה. ישראל בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. מה זה עזרם ומגינם הוא? צריך להגיד עזרם ומגינם הוא. ביזרוין ביטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. כי זה עזרם ומגינם, זה הולך ביחד. טוב, עכשיו נלך לבורד של החידו, גם מהאגדה של הרב הלך. אומר החידו שכשהקדוש ברוך הוא אמר כי יד על כס כה, מלחמה להשם בא עמלק, מדור דור, כי יד על כס כה, אז מה חסר בכיסא? מה חסר בכיסא? כס חסר א', ומה חסר בשם? י' כ' ו' כ', אז חסר ו' כ', ביחד מה זה? הוא, דיברנו על זה 100 פעמים כבר. עכשיו דבר חדש בשם החידו, אומר הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא יבגל אותנו למען שמו, נכון? זה מה שכתוב פה, עזרם ומגינם, מה? הוא ההיבה והאלף, זה העזרם ומגינם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה למען שמו, לכן הוא עושה את הגאולה. עוד מרב חיים פלאג'י, היה רב אחד הלך לבקר איזה תלמיד חכם גדול בקושטה, קושטה זה בטורקיה. הוא ראה שהאיש הזה אין דירה, הוא גר באיזה עליית גג צפופה אז הוא רצה לנחם אותו, אז הוא אמר לו, זה בסדר, לעירי השם אין בית. איך, מה פירוש? הוא אומר, כתוב, בית אהרון ביטחו בהשם, עזרא ומגנמו, בית, בית, רק עירי השם, לא כתוב שיש להם בית. אין בית, עירי השם ביטחו בהשם, עזרא ומגנמו. למה אין להם בית? אתה רואה שלעירי השם אין בית. זהו, ככה הוא... אבל מה, עד כאן כבר אמרתי, אפילו כתוב בהגדה החדשה ומתוק האור, זה מובע שרב ישראל סלנטר, שהיו באים אנשים מרחוק, אז אני גש, שואל, נו, מה שלום חסרי הבית אצלכם? מה שלום ההומלסים? מה נשמע? מה, איזה הומלסים? התכוון לעיר השם, מה איתם עם העיר השם אצלכם? אלה שאין להם בית.
יש
למה? ישראל בטח והשם, כן. אז זה הולך בעיקר, זה שייך להוידו להשם כי טוב כולם חסדוי. יו אמרו נא בייס אהרון, יו אמרו נא יו אמרו נא בייס ישראל, יו אמרו נא עירי השם, יו אמרו נא בייס אהרון, יו אמרו נא עירי השם. שם כתוב בלי בית. עכשיו רק הוא מוסיף כאן דבר יפה, כתוב לגמרא מסכת ברכות שמשה רבינו אמר לבנות את הארון ואחרי זה את המשכן, ומה בצלאל אמר לו? איך אפשר לעשות את זה לפני זה? ברור, נכון? דיברנו על זה בעבר פעם. הוא אומר וורט יפה יפה יפה, הוא אומר גם משה רבינו ידע שצריכים להכניס את הארון לתוך הארון, אלא משה רבינו בדיוק את זה רצה לרמז, את העניין שארון הרי זה רמז לתלמיד חוכם. תלמיד חוכם אין בית, ומילא, אז הוא אמר לו, תעשה ארון עוד לפני שתעשה משכן. שאר הכלים, אתה צודק, אתם צריכים, אבל הארון, תלמיד חוכם, אין, לא צריך בית. ומה הכוונה שלא צריך בית? לא שלא צריך, כוונה ככה, כהונה עוברת בירושה. אם יש לך אבא כהן, אתה תהיה כהן, לא יעזור לך כלום, ואם אין לך, גם אז לא יעזור לך כלום, אתה לא תהיה כהן. מלוכה עוברת בירושה, לוויה עוברת בירושה, יראת שמיים ותלמיד חכם זה לא עובר בירושה, אין כאן בית, כל אחד יכול, תלמד תהיה. את זה רצה משה רבינו לרמוז, לכן הוא אמר, תעשה קודם ארון ואחרי זה משכן, בלי בית. יפה. עכשיו ככה, הוא מביא אחידו את הסיפור הידוע על דוד המלך, לא על דוד המלך, על אבא שלו, שאחרי שכבר היו לו שבעה בנים הוא פרש מאשתו כי הוא פחד. אולי בכל זאת צודקים אלה שאמרו שאסור למואביה לבוא בכלל ישראל, ומילא הוא אסור לבוא והוא נשוי לאשתו ואסור וזה לא בסדר, אז הוא אמר לה, אני פורש ממך. בסדר, אבל מה קרה? אחרי שלוש שנים הוא חשב שהוא יכול לעשות את הפטנט להוליד ילד שיהיה קשר לכולי אלמה. איך? על ידי שהוא הוא יתחתן עם שפחתו, על ידי זה הילד שיוולד יהיה עבד ואחרי זה ישחרר אותו. אז ככה, כמו שאפשר להתיר ממזר, לא להתיר אלא להוליד מממזר ילד קשר, ככה אפשר יהיה לעשות כאן. אבל אז השפחה רצה לזאתי לניצבת ואמרה לה, תראי מה שהאדון רוצה פה, מה זה זה? אז סידרו את העניין, ובאמת הוא היה עם ניצבת, למרות שהוא חשב שהוא היה עם השפחה. ואז עכשיו כשפתאום ראו שהיא מעוברת, באו הבנים, אמרו לאבא שלהם, מה זה אמא מעוברת? אז הוא אמר, היא הרה לזנונים והם רצו להרוג אותה, והוא אמר, תעזבו, אנחנו נחכה שיוולד הילד, נשתמש בו כמו עבד. ונולד דוד, ובאמת שלחו אותו להיות עבד, להיות השומר על הצאן. כן, אחר כך שהגיע שמואל הנביא וביקש מישי, תביא את הילדים שלך, אז ישי הביא את הבנים שלו. אמר לו הנביא, זהו? אז אמר לו, זהו. אמר לו, לא יכול להיות, יש עוד בן. השם אמר לי להמליך את הבן שלך וזה לא אלה. עוד שער הקטן. מה זה עוד שער הקטן? הוא התכוון להגיד ברמז שזה פה יש איסורים של ביה. איך הוא ראה? מה זה זה? שער, איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו. עוד שער הקטן. אז הוא אמר לו תביא, תביא אותו, ואז המליכו אותו. גמרנו, איפה כל זה רמוז? אז הוא אומר, מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי? תגמולו היא מלשון שהוא עוד היה גמול, עוד שהוא היה בתוך הבטן של אמא שלו, עוד היה תינוק, רצו להרוג אותו. אז הוא אומר, מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי? כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא, אנא השם עלתה נפשי. סליחה, מה עשיתי פה? יקר בעיני השם אמרת לחסידיו. יקר, אני צירפתי פרק אחר משום מה. יקר בעיני השם אמרת לחסידיו, הרי בעיני השם זה קשה לה שימותו החסידים שלו, ולכן השם שמר עליי ועל אמא שלי ולא הרגו אותנו. יקר בעיני השם אמרת לחסידיו, אנא השם כי אני עבדך, אני עבדך בין עמתך, לא סתם שפחה, אלא עמתך, הכוונה לניצבת. פיתחת למוסריי והודעת לכולם שאני באמת ראוי לבוא בקהל, ראוי להיות מלך. ועל זה לך אסבח, זבח תודה. אנחנו למדנו במסכת נדרים, ועכשיו במסכת נזיר, פעמיים למדנו את זה, שעדיף לא לנדור, ומי שנודר נקרא חוטא. אז למה אתה אומר נדרי להשם השלם נגדנה לכל עמו? אומר רב חיים פלאג'י, האריזל מבאר את הפסוק, נדרו ושלמו להשם אלוקיכם כל סביביו יובילו שי למורה. יש שאלה ידועה, האם לפרסם עושי מצווה או לא. הנה פה מישהו תרם ארון קודש, שמו פה פתק. למה שמו פתק? זה טוב שיהיה בעילום שם? על ידי ששמו פה את השם שלו, יבואו בעזרת השם פה להתפלל לנכדים שלו, יראו סבא שלנו ככה עשה, אולי נעשה גם אנחנו, אולי נחזק את בדק הבית. יש כל מיני. אז זה הרשב"א אומר שמפרסמים מועסי מצווה, למה? שעל ידי זה אחרים גם יעשו. אז אומר, זה אומר האריז על זה שכתוב בפסוק נדרו וש... מה פתאום אתה אומר לי נדרו? נדרו זה לא טוב. לא, נדרו ושלמו להשם נדריכם כל סביביו, כי על ידי זה יובילו שי למורה. מה זה יובילו שי למורה? לבית השם. זה מה שאומר דוד המלך, נדורי להשם השלם נגדנה לכל עמו. שילמדו מזה אחרים, נגדנה לכל עמו, על ידי זה לכן אני נודר. כן, נכון. אפילו מי שנותן בעילום שם, מי שלכתחילה רוצה, אז זה התנאי שלו, מה הבעיה עם זה? רוצה לבריאות. מוריי ורבותיי, יש סיפור, אני חושב שאתם, סיפור מפורסם נקרא, שרבי חנינא בן דוסא ראה שכולם עולים לירושלים ולוקחים קורבנות וזה, ולא היה לו מה להביא, הרי היה אני מרוד רבי חנינא בן דוסא, כל העולם כולו ניזון של חנינא בני וחנינא בני, אז לא היה לו מה לתת. אז מה הוא עשה? הוא הלך וסיטט אבן. איפה הוא מצא את האבן הזאת? כתוב, יצא למדברה של עירו בחורבה של עירו, הוא מצא שם אבן אחת בתוך חורבה. את האבן הזאת הוא לקח, סיטט יפה, עשה את זה, ועכשיו צריכים לסחוב את זה לירושלים. אז הוא רצה כמה משרתים, שאלו אתם מוכנים לקחת את זה, אבל רצו חמישה זהובים. האם היה לו חמישה זהובים כבר היה מביא קורבן? לא היה לו, אז לא. פתאום הגיעו אחרים ואמרו לו, כן, אנחנו מוכנים. זה היה למעשה מלאכים, אמרו לו, בתנאי שאתה תעזור לנו, שים אצבע. הוא שם אצבע, אופס, הגיעו לירושלים. הוא בהתחלה לא ידע שזה מלאכים, אז הוא אמר, איפה הם, איפה הם? רצה לשלם, אבל הוא לא מצא אותם. אמרו לו, החכמים, מלאכים עזרו לך. איפה כל הסיפור הזה רמוז? אוי דחור כי אני תעני עודך כי אני תעני ותהי לי לישועה. מי אומר את זה? אביחיל הבן דוסה. ענית לי ותהי לי לישועה. מה? איזה ישועה? שאבן מעשו אבונים, זה היה בחורבה, היא הייתה לראש פינה. איזה הביא לירושלים? איך? מעט השם הייתה הזאת? היא נפלט בינינו? הוא אומר, זה היה מלאכים? אני לא ידעתי בכלל, היא נפלט בינינו. אבל למה הוא עשה את זה? כי הוא ראה שזה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, כולם מביאים קורבנות והוא לא היה, אז הוא הלך והביא את האבן. הכל רמוז בתוך הארבעה הפסוקים האלה. זה מרב חיים פלאג'י. אנחנו עוברים קצת לשיר השירים. קודם תראו בבקשה את ההקדמה של פאת השולחן. האמת היא שלפני כמה שנים הבאתי את זה כבר, אבל בכל זאת החלטתי להביא שוב, כי גם אני לא זכרתי. רק כשראיתי נזכרתי, אמרתי אם ככה צריך להביא את זה שוב. כתב תלמיד רבינו הגאון רב ישראל משקלוב זצל: לא יכולתי להתאפק מלהודיע סיפור אמיתי אשר שמעתי מפה קדוש, תלמיד מובהק של רבינו הקדוש, הגאון רבי מנחם מנדל משקלוב, כאשר שימש את רבינו הגדול נוחו עדן בשעה שסיים פירושו על שיר השירים, שקיבל ממנו ושמח בשמחה תורתו הקדושה, וקרא לי מחותנו הגאון הרב של סריה ולבנו הגדול הרב המפורסם מואריל, וציווה לסגור חדרו, והחלונות סוגרו ביום והדליקו נרות הרבה, וכאשר סיים פירושו נשא עיניו למרום בדביקות עצומה בברכה והודעה לשמו הגדול יתברך שמו, שזיכהו להשגת אור כל התורה בפנימיותה וחוצותיה. כה אמר: כל החוכמות הנצרכים לתורתנו הקדושה כלולים בה ידעם כולם לתכליתם, ובהר איכות כל החוכמות, ואמר שישיגם לתכליתם. אחר כך אמר: כי ברוך השם כל התורה כולה שניתנה בסיני ידעה לתכליתה, וכל הנביאים וכתובים ומשניות ותורה שבעל פה אנחנו זים בה, ולא נשאר לו שום ספק באיזו הלכה וסוגיה בכל התורה. ובזה סיים: כי ידוע שיש תף וישחף עמודי אור, לא נתגלה שמם ומקומם, והשיג שמות כל אחד ואחד והיה מקומם בתורה שמכתב, וזה גנוז אצלו לדרשה הראשונה לאלמה דעתי. כתוב במקור, בפאת השולחן בעצמו, כתוב שכל חוכמת המוזיקה וכל חוכמת הרפואה השיג הגאון מהלימוד בשיר השירים. איך? טוב, צריכים להיות בשביל זה הגאון. נכון. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. יש פסוק בשיר השירים: ישקני מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין. ישקני מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין. מה זה? בשביל מה צריך שיהיה נשיקות פיהו? ישר מהפה שלו. מה? אז הוא מביא כאן שושני לקט, מביא דבר מאוד יפה. אז הוא אומר: היה אחד שהיו לו שני בנים, שהגיע הזמן לאוכל, הם היו רעבים שניהם, התחילו לבכות, הלכה המשרתת, הביאה לאכול, אחד לקח את הצלחת ואכל, והשני המשיך לבכות. אמר לו: אבל מה אתה רוצה? הנה הבאתי לך לאכול. הוא אומר: לא, אני רוצה שאמא תביא לי לאכול. אמר לו: מה אכפת לך? זה אותו אוכל, מה אמא שלך תביא? אותו דבר. אז אמר: את לא מבינה כלום. למה? את הבאת לי לאכול, שי, יש לי אוכל. אם אמא שלי הייתה מביאה לי לאכול, אז היא הייתה רואה שכואב לי הראש ושאני בוכה ואני לא רוצה ללכת לבית ספר, אז היא הייתה נותנת לי פתק ולא הייתי הולך. עכשיו שרק זה אוכל, אז רק זה אוכל, אז מה? אומר ריבונו של עולם: כי טובים דודיך מיין. בטח, זה יין, הכל טוב יפה, אבל אני רוצה יותר מזה. ישקני מנשיקות פיו, תבוא אתה ותיתן לי. למה? כי אז תראה את הצרות האחרות שלי גם כן, לא רק את הבעיה הזאת, אלא תראה אותי מקרוב, אז תהיה לי ישועה גדולה לכל הבעיות. ההגדה של פסח נועם שיח מביא את האמרי אמת לשבי של פסח תף ריש פי א'. האמרי אמת מגור, כתוב בתרגום שהרשעים ובני הערב רב אמרו שהקדוש ברוך הוא יכול לקרוע את הים אבל לא להעביר אותנו בחרבה בתוכו. מה אתה אומר? כל הכבוד. למה הקדוש ברוך הוא יכעס עליהם? בגלל שבאמת בזכות האבות הקדושים הקדוש ברוך הוא העביר אותנו בחרבה. אבל זה צריכים להבין, מה זה העניין הזה? הם מאמינים שיכול לקרוע את הים אבל לא להעביר אותנו בחרבה? אומר האמרי אמת, ים סוף זה התאוות, קריאת ים סוף זה העניין של תשובה. אז הם אמרו, תראה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לעשות תשובה. האם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו גם למחוק את זה לגמרי, להעביר אותנו בחרבה? ממש ונקה? זה אנחנו לא מאמינים. אבל הם טועים, כי בזכות האבות הקדושים הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם את המידה של ונקה, אפשר למחוק לגמרי את העבירות ולעשות תשובה אמיתית ולהתנקות לגמרי. דבש וחלב תחת לשונך וריח סלמותייך כריח לבנון. אז פירוש יפה, הוא אומר אחידו, היה פעם מלך שהביאו לו איזה ציפור, משהו יפהפייה, מצאו אותה, לא יודע איפה, בג'ונגלים, והביאו לו, והוא מאוד שמח עם זה. אבל בנוסף לכל, הציפור הזאת גם יודעת לחכות בני אדם, יכולים ללמד אותה לדבר? פיליפ, לא עם כזאת ציפור. לקח המלך את אחד מהעבדים שלו ואמר לו, אתה תלמד אותה לדבר, בעוד שנה תבוא, נעשה מסיבה, נשמע מה היא יודעת. אחרי שנה באו כולם, והוא הביא את הציפור, והמלך אומר, נו, נשמע, מה היא יודעת? אז הוא אומר, עשה לה את זה, והציפור יצאה לצוק, שטויות, שטויות, שטויות. יו, איזה ביזיונות היה. במקום שהיא תצעק יחי המלך, במקום, לא ידע איפה לשים את עצמו. אומר אחידו, בן אדם קיבל מכונה כזאת שיודעת לצפצף. מדבר, הוא מדבר. נו, אז מה הוא מדבר? במקום שיגיד יחי המלך, מה הוא אומר? שטויות, שטויות, שטויות. הוא אומר, לא בושה וחרפה. זה הכוונה, דבש וחלב תחת לשונך. קיבלת לשון? במקום זה מה אתה צריך לתת לקדוש ברוך הוא? בעד הלשון, דבש וחלב. מה זה דבש וחלב? תורה ומצוות. ואם זה היה קשה גם אז, אבל כל שכן שזה באמת דבש וחלב, אז אם זה דבש וחלב, תן את זה תחת לשונך במקום הלשון. קיבלת לשון, תן את זה בעזה, דבש וחלב. מה אתה אומר? עזוב קשה, זה נכון. וחיכך כיין הטוב. אומר אחידו, כתוב בגמרא, מסכת יבמות דף צדיק וב, רבי יוחנן שמע שאומרים שמועה שהוא אמר ולא אומרים את זה בשמו, אז הוא הקפיד מאוד. שואלת הגמרא, מה יקולי יאי, מה אכפת לו, יגידו בשמו, לא יגידו בשמו, מה נפקים הנה? אומרת הגמרא שהקפדה שלו הייתה מפני שאדם רוצה לגור, כמו שאמר דוד המלך, אגור באוהלך עולמים. מה זה עולמים? גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. איך אתה יכול לגור גם פה וגם פה? בגלל שכל צדיק וצדיק שאומרים בשמו ובסמדרש, זה, או, אז שפתותיו דובבות בקבר. איפה זה כתוב? וחיכך כי יין הטוב הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. מה זה? ככומר של ענבים. כומר זה כלי. מה הכומר של ענבים? כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, מיד מתחיל לטפטף, אף תלמידי חכומים, כיוון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה, שפתותיהם דובבות בקבר. יפה. אומר אחידו ידיעה מאוד מעניינת, סתם מעניין אם היום הם יודעים מזה הבעלי העיקבים. הוא אומר, טבע היין שגם אם הוא סתום וחתום בחבית במרתף, בזמן דריכת הענבים אפילו רחוק מאוד היין שבחבית מתנועע מעצמו כל זמן שהיין בכוחו עד ג' שנים. זאת אומרת, כשמביאים את הבציר החדש, כל היין שבתוך החביות מהשלוש שנים האחרונות, כל היין הזה הוא תוסס. אם ככה אומר אחידו, עכשיו זה ברור, וחיכך כיין הטוב. מה? מה כמו היין הטוב? שהוא תוסס. שם דורכים את הענבים ופה תוסס. אם ככה גם הצדיק אומרים שמועה משמו בבית מדרש, וסיפתותיו דובבות בקבר, זה הכוונה, וחיכך כיין הטוב הולך לדודי דובב שפתי יש... למישרים דובב שפתי ישעים. למעשה השיעור נגמר. הבאתי לכם אבל פה, בגלל שכל הקריאת ים סוף הרי כתוב שם כאבן, כאופרת וכמו קש, אז מה רשי אומר? הכל במידו כנגד מידו. אז לכן הבאתי מהספר, יש ספר של הרב פרץ, הרב פרץ ממקסיקו, הוא כתב ספר שנקרא מידו כנגד מידו. אז הוא מביא פה כמה סיפורים יפים של מידה כנגד מידה. אפשר לראות את זה למעשה לבד בבית, לא צריך אותי בשביל זה. אבל הנה סיפור א', אתם רואים עמוד קוף מ"ו, סיפור א', מעשה ברם חשוב מירושלים אשר אביו נפטר. אביו היה אדם ירא שמיים ומקפיד מאוד על תפילה בנצח חמה. בימי השבעה החליט הבן להמשיך בדרך אביו ולהתפלל מעתה ואילך גם כן בנצח חמה, ואכן הוא התחיל להתפלל, אבל הוא עבר לפני התיבה, ובשבת הוא גם עבר. הוא לא ידע שהמנהג הוא שהאבלים לא עוברים בשבת לפני התיבה. הגבאי שם במניין, הוא בעצמו היה רגיל להיות החזן, אז הוא ניגש אליו וביזה אותו. היה צריך להעיר לו, אבל לא בצורה כזאת. מיד אחר כך החזן הזה נהיה צרוד. צרוד. הלך לרופאים, אמרו לו, לא רואים שום דבר, הכל בסדר. צרוד, 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 עד שהוא גמר את השנה, חזר לו הכל. ככה הוא מביא מייסה. תראו כמה מייסים כאלה של מידו כנגד מידו, מאוד יפים, ושיהיה לכולנו חג שמח. ושבת שלום, בשורות טובות. בשבוע הבא רגיל ב-10 כמובן.